אז בין פורים לפסח רמוז בדברי רש"י בתענית חפתת. אותו משפט בגמרא, מי שנכנס אדר, אז רש"י אומר פורים ופסח. אז מסביב לדברי רש"י אלו שהם מתבקשים שיאמר בהם. הגמרא אומרת מי שנכנס אדר, מה מכניס רש"י את פסח? על כל פנים, רש"י למד שמשנכנס אדר הכוונה לפורים ופסח, והוא ראה אותם במחנה משותף אחד. אז כאמור, דנו ביסודות הללו מכמה הזוויות, גם מצדדי ההלכה, גם מצדדי המחשבה, ובנקודה שאנחנו עומדים, אולי עוד איזה מהלך אחד בעומק העניין. פורים אמור לגאול את האדם מהזיוף. פורים אמור לגאול את האדם מהתלות במעטה החיצוני, מהתלות בלבוש. מי שמצליח, הוא יכול להשיל מעליו, להסיר מעליו את הכיסויים. זה הרי העניין של פורים. ברוך השם, לא מעטים היו האנשים, אני חושב שהציבור בכללו הייתה הרגשה טובה של עבודת הפורים. זה יכול להיות מוסבר בכמה סיבות, אבל המסקנה היא שזה היה טוב. כל אחד כמובן לפי הדרגה שלו, אבל בעיקרון הייתה פה עבודה ש... אחד המרבה ואחד הממיד, כל אחד לפי הדרגה שלו, שהגיעו לשיאים או לגבהים של חשיפה של נקודה פנימית, בלי זיופים, בלי כל מיני כיסויים, כדי שהנקודה העצמית של האדם תתגלה. והמגמה היא כל כך עמוקה, כדי להגיע לנקודה הפנימית, שאפילו את הידיעה החיצונית, ידיעות שאדם יודע, ידיעות חיצוניות הן גם כן ידיעות לא משל עצמו, אלא ידיעות שהן קנויות אצלו. אז עד לא ידע פירושו של דבר, שגם את הידיעה החיצונית הזאת, גם ממנה הוא יתעלם. כשעד לא ידע, הכוונה היא לידיעות חיצוניות, הרי במקום... הידיעות הללו מתגלית ידיעה פנימית, ובה האדם מתבטא. הדרגה הזאת, הנקודה האישית הזאת, העבודה שלה מתחילה מאז משמברכים את חודש אדר, מפני שפרשת שקלים היא הרי הפרשה הזאת שדנים בה עוד לפני שאדר בה. ומה זה היסוד של שקלים? שאת ראש. מי אתה? אין אדם יוצא בזה שחברו מתפקד. הצורה האינדיבידואלית שלו. שבועיים לפני פורים. משמיעים על השקלים. ואת המגילה צריך לקרוא בתפילים. ועיקר אלו תפילים, תפילים שבראש... וזה המקביל לכתר, אותו כתר שזוכים לו, ששוקלים את מחצית השקל, ומשה מחזיר את הכתרים, מה זה כתר? כתר זה ההצטיינות של האדם. אין אדם לובש עונד כתר של הזולת. ואם אתה מתחיל, כשמשמיעים על השקלים, באיתור של הכתר הזה, ואתה עובד את השבועיים הללו, ואתה מגיע לעיקר אלו תפילין שבראש בפורים, כשהידיעה האמיתית היא השולטת, אז עכשיו נפתחים עוד שבועיים עד לסיומו של אדר, ועוד שבועיים עד לפסח, שבהם את אותו עיקרון מביאים לידי ביטוי. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זאת אומרת, זה לא שהזולת וזה לא שזה משהו אחר, אלא הוא עצמו. הגאולה, וכאן עומק דברי רש"י, אדר הוא שמה של ניסן. כדי שתוכל להיגאל, כדי שתגיע לנקודה הפנימית האמיתית, שהיא תצא מהשיעבוד, אתה צריך לעבור את כל המעבר הזה כמובן. היחיד חייב ללטש את עצמו, להכיר את עצמו, ואחר כך הוא יכול להצטרף אל הציבור. ובאמת המורכבות הזאת של היחיד והציבור היא מעניינו המיוחד של הפסח. מצד אחד, הפסח, כל המציאות שלו היא, היום הזה נעשית לעם. היום אתם יוצאים בחודש האביב. ומצד שני, אין בכלל הזה אלא מה שיש בכל פרט ופרט. בכיוון הזה, 12 העמודים שבגיליון המורכב שלפנינו, וכמובן שאין סיכוי שנעבור עליו כולו, בעזרת השם נמשיך בו גם בשבוע הבא, אז מי שקנה אותו בעשרת האגורות הללו, שישמור את זה גם לשבוע הבא. אני רוצה לומר כמה דברים על המבנה של הגיליון. יש בו שתי הקדמות. הקדמה אחת שהיא כולה חדשה. הקדמה שנייה, כבר עסקנו בה בשנה שעברה, ואחרי הקדמה השנייה באים 10 פרקי משנה המתייחסים לאישים שנזכרים באגדה. כן, האגדה כיצירה ספרותית היא מורכבת. היא מורכבת ממחברים ידועים בשמם, והיא מורכבת מאישים אנונימיים. מי ניסח את מה נשתנה אין אנחנו יודעים. כך זה מופיע במשנה. סתם המשנה. לעומת זאת, רבן גמליאל אומר כל שלא אמר, אז אנחנו יודעים כתובת. רבן גמליאל אמר את זה. יש לנו שאלה מי הרבן גמליאל הזה. בסדר. הלל, אנחנו מצטטים אותו באגדה על שם המנהג בפועל כפי שהוא היה עושה. כמובן הוא היה עושה את זה בזמן המקדש, ואז הסנדוויץ' שהוא היה מכין לעצמו היה משובח ממה שאנחנו יכולים להכין, כי בסנדוויץ' שלו היה מצה, פסח והמרור, ואנחנו לא יכולים, אנחנו עושים את זה רק מהמרור, אולי קצת חרוסת בשביל להמתיק את זה, אבל וכך היה עושה הלל. וכיוצא בזה רבי יהודה, ודיברנו בזה, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים. הפטנט הזה לעשות ראשי תיבות מעשרת המכות, זה יכול כל ילד בכיתה ב' לעשות. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, פטנט על שם מי הוא רשום הפטנט הזה. כבר מנינו את עשרת המכות, מנינו אותם כסדר בלי ראשי תיבות. כך זה מופיע בספרי, וכך זה גם מופיע באגדה. ואנחנו לא יודעים מי קבע את זה ככה. סוג, סתמה של מדרש התנאים. בא רבי יהודה, וחשוב לנו לציין אותו בשמו. מה פתאום? אז אפשר להוכיח בחלק הוכחות מאוד נמרצות ומשכנעות, ובחלק קצת פחות ברור, שכל עשרת התנאים שמופיעים בשמם באגדה, מופיעים בקטעים ייצוגיים לשיטתם. אנחנו מכירים גם בלימודי ההלכה את העיקרון של לשיטתי. לשיטתי רוצה לומר, וזה סוג נמרץ מאוד של עיון ופלפול הלכתי. הדעת נותנת. אף אחד מן חכמי התלמוד לא היה קפריזי. כך אמר. כך הוא רוצה. ניקח לדוגמה קלאסית את בית שמאי ובית הלל. כשבית שמאי אמרו עיקרון מסוים בכל אחד מהמחלוקות שלהם, הייתה להם איזו השקפת עולם שכתוצאה ממנה מתחייבת עמדתם זו. וכיועץ בזה בתילל. אז אם אנחנו נגלה את העיקרון, אז הדבר הזה יתיישב לנו מאוד על הלב. בדורנו עשה את זה הרב זבין, בספר שלו לאור ההלכה, הוא כתב קו בשיטתם של בית שמאי ובית הלל, וכבר העירונו על זה שהרב זבין לראשונה כתב את המאמרים האלה בתחילת מלחמת העולם השנייה, ולמעלה מ-20 שנה אחרי זה יצא מכתב יד, פירושו של המהר"ל לאגדות ממסכת שבת, ושם העיקרון הזה מופיע. אלא המהר"ל קבע אותו רק בחלק מבית שמאי ובית הלל, והרב זבין בגאונותו הראה איך מחלוקות רבות מאוד בכל מרחבי התלמוד הם על העיקרון הזה. זה הנאה הרוחנית הגדולה שאתה מגלה את לשיטתי, שזה לא קפריזי אלא זה בסיסי ויסודי, והכל שזור על פי הדבר הזה. אם למשל מגלים שרבי יהודה היה לו פטנט בהרבה מקומות במשנה לעשות ראשי תיבות. מדוע? כי רבי יהודה אומר במקום אחר, לעולם ישנה אדם לתלמידיו בדרך קצרה. הוא פשוט היה תמציתי. הוא הרז את זה בחבילות כדי להקל על הזיכרון. אז רבי יהודה, כך זה הדרך שלו. אז מה שפה אומרים לצח הדש באחף, זה לא רק פה הוא עשה את זה. הוא עשה את זה בהרבה מקומות. אז רבי יהודה מיוצג פה על ידי דרכו שלו. וכיועץ בזה בתנאים נוספים. נו, אז מה? אז קודם כל סתם מרוויחים. אז מרוויחים נפגשים, מודעים, מתוודעים לתנאים ולשיטתם בדרישת ענייני ההלכה. אבל כאן זה הרבה יותר עמוק. מה פירוש לשיטתי? הרי גם לשיטתי הוא תוצאה של איזה נקיטת עמדה בהשקפת עולם. זאת אומרת ככה, אני רוצה לנקוט עמדה כלפי משהו, אז אני קובע לי עמדה, ואחרי שאני קובע עמדה, הכל מתברש לי על פי זה. כשאני קובע את העמדה הזאת, היא גם כן כתוצאה מהאישיות שלי, כתוצאה מהשקפת העולם שלי, כתוצאה מכמה נתוני יסוד שאני קובע. אוי ואבוי, מגרדי פעם ככה, פעם ככה מתחשק לי, זה כמובן לא מקובל. גם אצל סתם חכמים, על אחת כמה וכך חכמי התורה. זאת אומרת, הוא בנה לעצמו השקפת עולם, בהלכה, באגדה, בדרישת המקראות, וכל בעיה שהוא בא לפניו, הוא דן בה לאור הכללים האלה. אז אם אני ארצה לאפיין אותו, אם אני ארצה לייצג אותו, אני אומר לו, הוא ייוצג על ידי הדבר הזה, כי זה באמת המייצג אותו. לא איני יכול להציג את כל מה שיש לו במחסן. לכן יש לו חלון ראווה. לכן יש לו קטלוג. המשל המפורסם של המגיד מדובנה על תיקון ליל שבועות. זה הקטלוג. זה הדגמים הללו, בין באריגים ובין בצבעים, בכמה מהם. אתה רוצה לבחור לך מכונית, איזה צבע. אז יביאו אותך במוסך עם כל המכוניות? אז המוכר, אם הוא סוכן מחירות זריז וטוב, הוא מוציא לך קטלוג ומראה לך צבעי, הוא אומר, תבחר את הצבע הטוב לך, על פי זה נקבע לך. אז זה המייצג. בהגדה של פסח, כפי שהיא לפנינו, מיוצגים 10 תנאים, שכל אחד הוא לפי שיטתו. הלל. אנחנו עוד נראה איך הלל, בקורך שלו, הוא מיוצג בהילליות שבו. וכיועץ בזה רב לזה, רב יהושע, רב עקיבא, רב טרפון וכו' וכו' וכו'. למה דווקא כאן? כי זוהי החירות האמיתית. חירות אמיתית זה אם אתה מבטא את עצמך. אתה לא יוצא בכלים שאולים. אתה לא מחופש. אתה אמיתי. אתה לא יוצא בדעת של הזולת, הדעת של הזולת זה עד לא ידע, הדעת שלך היא אמיתית. פורים ופסח, שאמר רשי, הוא אמר, אתה מבקש לצאת על אמת מגלות המיצרים. מה זה עבד? עבד שאין לו עצמיות שלו, הוא כל כולו קנוי לאדון. אין לו חשיבה עצמית. הוא טוקי, הוא חוזר על מה שאומרים לו. אותו כלל בסיסי שכתוב במשנה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, הנה הוא. אבל הוא עוסק בתורה לפי מה ש... כל תלמיד חכם, אפילו תלמיד חכם מתחיל, שמח שתלמידים פורחים את דבריו, מקשים עליו. מדוע? כי הוא שמח בזה שהתלמיד לא ישמע מה שהרב אומר לו, יגיד בום. רק רגע, הוא יעביר את זה במעבדה של עצמו, ואולי הוא יחשוב אחרת, והחשיבה הזאת היא שעושה אותו ללמדן, כי לפי הנטיות שלו ולפי הכישורים שלו ולפי ההסתכלות שלו ולפי כל המבנה הנפשי שלו, הוא חושב בסוגיה הזאת אחרת. יופי, אז הוא למדן אמיתי, אז הוא נאמן לעצמו. כל מה שהרב מבקש לעשות זה רק לעזור לו לפתח את האני שלו, כדי שהאני לא יהיה בגולה, כדי שהוא יצא מתוך הגולה, כדי שהוא יהיה עצמאי. כמובן, על פי הכללים המקובלים, אבל על זה בדיוק מה שהוא רוצה שיעשה. גאולה אמיתית ממצרים זה מי שמשתחרר משעבודים. אני חושב מפני שאתה אומר ככה. כולם אומרים, כולם עושים, כולם הלכו. כולם, זה שעבוד לכולם. אם אתה רוצה להיות לבד, כמו שאתה, שאת ראש, מה אתה אומר? אז אם אתה מתחיל בעבודה של שאת ראש בשקלים, ואתה משמיע על השקלים ובא לפורים, ומסיר מעליך את כל הלבושים, מסיר מעליך את כל הזיופים, ומבקש להיות אמיתי ונאמן, ואז אתה מבין מה זה יקר אלו תפילין, מה זה התפילין שלך, מה זה הכתר שלך, אז אתה יכול ללכת להיגאל. פורים ופסח הם הימים שבהם אדם יוצא משעבוד לגאולה. זה העיקרון של הגיליון. ההקדמה הראשונה פותחת בקטעים מסידור עולת ראייה על מהותו של הפסח, של קורבן הפסח. ואנחנו מכירים שהפסח יש לו כמה כללים, הוא נאכל רק בלילה, מפורש כתוב, שוחטים אותו ביהודה לתחר חצות, אחר חצות היום, מועד צאתך מארץ מצרים, ואוכלים אותו עד חצות, מכאן האפיקומן שלנו, ורק אלה שנמנו עליו אוכלים אותו, ויש לו תנאי בישולי מובהק, אוכלים אותו צלי. ובכל הקטעים הללו עולה מדברי הרב קוק אותו עיקרון, שכל התנאים הללו המכניסים את הפסח למסגרת, המכנה המשותף שלהם זוהי עצמיות. המכנה המשותף שלהם שזה קשור ליחיד, ליחיד המגלה את עצמו. זאת אומרת, עד כדי כך, היסוד העצמי הזה הוא כל כך בסיסי בפסח, שגם בתנאי הבאת הקורבן, בתנאי הכנתו לאכילה, באנשים שאוכלים אותו, כל המרכיבים הללו הם כולם לאותה נקודה. הפסח אינו נאכל אלא בלילה. הופעת הקדושה, אני מראש אומר שאני לא אוכל לפרש את הכל, כי אז באמת זה נמשך הרבה הרבה שעות, אבל רק את הכיוון. הופעת הקדושה מקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור. זה העניין המתגלה בפסח. דרך כלל אנחנו מבדילים בין קורבן יחיד לקורבן ציבור, ובהערות שכתובות בהמשך הן מופיעות בקרך השני של עולת ראייה בסוף, שזה הערות של רבי צבי יהודה שכתב בעקבות דברי אביו, וכאן המקורות התלמודיים למורכבות הזאת של קורבן פסח, שמצד אחד הוא יחיד ומצד אחד הוא ציבור. ולעומק הרושם שהכלל כולו מתאחד בזה, לא התאחדות חברתית מקובצה מאישים בודדים, שעל ידי המגע ומסע ומתן היומי הם מתאחדים יחד לחטיבה אחת. יש בוודאי חברת ביטוח או קומפני או מין איזה מין איגוד של סוכני ביטוח או דברים כגון אלה, הם מתאחדים ביחד. זה התאחדות חיצונית. אלא הם מדברים על התגלות ייחוד עליון, שהכללות כולה של האומה שמתאחדת על ידי קדושת הפסח נעשית לאישיות יחידה ממש, עולה מורו שם הלילה. למה הפסח נאכל בלילה? מפני שבלילה הוא מתייחס אל היחידיות. ביום אתה יכול לראות את הזולת. ביום אתה יכול להיות הרבה אנשים. החושך הוא למעשה מבודד אותך. עיקר הבדידות, והבדידות בכיוון החיובי, היא בלילה. בזמן שאדם עם עצמו, הרמב״ם במקום אחד במורה הנבוכים, מתדרך את תלמידו ואומר לו, אני אמציא לך זמנים שבו אתה נמצא עם עצמך, שאתה הולך לישון ואתה לא נרדם עוד, זה הזמן שבו אתה לבד. תעשה אז חשבון הנפש, הרמב״ם במורה. זאת אומרת, הלילה, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. אז בתורה כתוב בפשטות, מפני שמועצתך מארץ מצרים, ליל שימורים וכו' וכו'. הוא העמיק מאוד בזה. כדי לצאת לגאולה, אתה צריך להכיר את עצמך. ביום אתה רואה את החברה, אתה רואה את האנשים ממולך, בלילה אתה לבד. ולא נאכל אלא עד חצות. מכיוון שהלילה מתייחס לקדושת הפסח בשביל עומק היחידיות שיש בהפעלת השפעתו בקדושת הכלל, ראוי לו שהוא ישמר בגבולו, שרק מחצית הלילה הראשונה שאינה פונה עדיין אל ההכשרה היומית תהיה זמנו, ולא המחצה השנייה של הלילה כשהוא כבר מוכן להיות פונה ומתעתד לקראת ההתקנות החברתיות העתידות לבוא ביום. הרי כך היא גם ההלכה. כל חצי זמן ששייך לזמן שיבוא אחרי זה, אנחנו רואים אותו כבר אחרי זה. אנחנו לא אומרים תחנון בערב ראש חודש אחר הצהריים, כי מחצות היום זה כבר מתייחס ליום שיבוא אחריו. אז חצי הלילה הראשון הוא לילה. חצי הלילה השני הראיה לגבי סליחות. מי שמקפיד לא ללמוד תורה שבכתב, כתובים בלילה. כל הדברים הללו הם דברים שקשורים לחצי הלילה הראשון. מה שהפסח אינו נאכל אלא עד חצות, והקבלה אצלנו זה אפיקומן, כי אז זה בא לידי ביטוי של הסגולה שיש בלילה, וזה העולם היחידאי. לעומת זאת, מחצות ואילך, אז באיזה מקום שהוא כבר, הלילה שבר את השיא שלו. כשהוא הגיע לשיא שלו, מתחילה כבר הפזילה, מתחילה כבר הנטייה לדבר אחר, והדבר הזה נותן את אותם, לא אומרים תחנון בשישי אחר הצהריים, מחצות. מה, איזה כבר שבת? לגבי כמה וכמה דברים. לגבי עבודות מורכבות, לגבי יציאה לדרך, כמה וכמה דברים. זאת אומרת, זה לא רק יסוד הגותי, זה יסוד הלכתי להרבה הרבה דברים. כיוון שהפסח מבקש לבטא את היחידאיות, ומכיוון שהיחידאיות היא קשורה ללילה, אז כל עוד שזה לילה, לילה, דהיינו עד חצות. ואינו נחללה למנוים. הקשר האמיץ הזה שאחדותה של האומה תופיע בה על כל הפרטים בצורה אחדותית ממש, העולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת. יש שתי צורות של אחדות. ישנה צורה של אחדות טכנית, וישנה צורה של אחדות אמיתית. אז צורה קיבוצית מתאחדת, חטאתי. אתה ככה, אתה ככה. אבל אם אתה מבקש להיות אחדות בצורה מיוחדת, צריכו הזמנה מיוחדת והסכמה עצומה להתקשר בעומק הקדושה של נשמת האומה הפנימית. זוהי פעולת המינוי שבפסח המחזק את רושם האורה העליונה של ההסכמה הנפלאה הזאת. אם אתה באמת מבקש, אחרי שליטשת את האינדיבידואליות שלך, אתה מבקש להצטרף לכלל, אז אתה לא יכול לעשות את זה כלאחר יד. אתה לא יכול לעשות איזה מחטאתי כזה. אתה צריך להזמין את עצמך, אתה צריך להתכונן לזה. אינו נחלל על מנויו, מה פירוש? אתה יודע, את מי שאני אתפוס אליו אני אצטרף. לא ככה. אתה צריך לדעת מי הוא אתה ומי החבורה. הפסח נחל בחבורה של נינים. אתה יודע מראש מי הם האנשים הללו. דהיינו, אתה בודק איך אתה משתלב עם הכלל הזה. בדברים הרבה פחות חשובים מזה. אדם, לא, אני רוצה לדעת מי החבר'ה. אם הם באים, גם אני בא. מדוע? כי אתה מבין שפה תהיה איזה משימה קיבוצית. אז אתה צריך לראות איך אתה בדברים האלה. ואינו נאכל אל הצלי. מתוך העומק הנפלא של רושם קדושת החטיביות היחידית של האומה, שכל פרט ופרט ממנה מתגלה בה רק בצורת יחידותה, אי אפשר שכוח הטעם הספוק קדושה זו יתפשט מחוץ להכלי המחזיקו, שהוא תוכן הקדושה בבשר הפסח. לא בכל מאכל יאכל ולא יבושל, כי אם טעמו המקודש מוכרח שיהיה עצור כולו וכנוס בתוכיותו. כל בישול, מעצם הבישול, הלכות בישול, גסטרונומיה, מה אתה עושה? אתה מצרף תבלינים, אתה מצרף מים, כל מיני פרטים שבהם אתה, כל אחד, מי שיודע א' ב' של בישול, אז מבין שזה העיקרון, אפייה, טיגון, טפלון, לא טפלון, כן טפלון, מה שלא, אתה צריך עוד משהו לצרף שם. זאת אומרת, אתה למעשה רוצה לאכול בשר, אומרים לך שעשה, אתה לא יכול לאכול בשר סתם, אתה צריך להוסיף לו מים, אתה צריך להוסיף לו ירקות. זאת אומרת, זה לא זה, זה לא המקור. הצלי זה הביטוי הגסטרונומי, זה הביטוי המטבחי לעצמיות. הצלי באשר הוא צלי אתה לוקח ואתה צולה רק אותו. ואני עכשיו לא נכנס לפרטים, מי שלמד קצת מסכת פסחים ויודע מה חכמים עשו פטנטים כדי שלמשל שהיו לוקחים עץ רימון שהוא לא מוציא נוזלים, מפני שאם אתה לוקח עץ ואתה מבקש או שיפודים או כל מיני פטנטים כדי לצלוט עליהם, הרי הם מוציאים גם כן משהו מתוכם, אז זה כבר לא נטו צלי, והתורה אמרה צלי. אז זאת אומרת שיש פה דקדוקים הלכתיים מאוד מאוד דקים, כדי שהבישול, הצלייה תהיה צלייה נטו. מה אכפת לך? מפני שאם להיגאל אתה יכול רק עם האני שלך. אם להיגאל פירושו של דבר שהאני שלך יצא לגאולה, אז שום דבר שמצטרף אסור לו שיהיה קיים. וזוהי פעולת הצלייה המכנסת את כל הכוח שבבשר שבתוכו, בלא התפזרות מחוצה לו. ובזה יואר על כל יחיד בסגולתה של קדושת המצווה, כינוס חילו המקודש, העצור בנשמתה הגדולה של האומה בכללה בצורה מכונסת כזאת, עד כדי ההכרה של היחידיות הגמורה של האומה כולה, בקדושת כל אחד ואחד מפרטי המכונס בתוכה בכל הווייתו, ואינו נחל אל הצלי. אז כאמור, אני מחפף פה. יש פה עומק גדול בדברים. אפילו בשביל להבין את הפשט. אבל המכנה המשותף של כל התנאים שהמשנה מונה בקורבן פסח, שיאכל בלילה, ויאכל התחצות, ויאכל למינויו, ויאכל רק צלי, הרב קוק מצא להם מכנה משותף. מכנה משותף שרק בפסח הוא אמור. מפני שהפסח זה, 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 זה הדרכון לצאת איתו אל החופש. לצאת איתו אל שבירת כל השיבודים, והשיבוד הכי גדול שאתה תלוי בזולת. וזה מה שאמר רש"י מי שנכנס אדר פורים ופסח. כי גם פורים אין בעבודה שקדמה לו מאז השקלים שאדם שוקל את התרומה שהוא נותן, עשה את ראש, את הראש שלו, את האינדיבידואלית שלו. הוא בעצמו מתפקד, אדם לא יכול להתפקד עם הזולת. מי שינסה לענות במקום הזולת ולרמות את המפקד, איזה עונש חמור. מה זאת אומרת, אתה אומר במקומו, הוא צריך להגיד. כי אם הוא אומר במקומך, אז זה לא אתה. אז מי פורים, מי שנכנס אדר, מי שמשמיעים על השקלים, כל אדם ועבודה של ניסן עד הפסח, משמעו שאתה תהיה אתה. ולכן כלל רש"י פורים ופסח בדבר אחד, מפני שהם כולם מוליכים לקראת ההכרה העצמית שלך. אתה מסיר מעליך את הלבושים, אתה מסיר מעליך את כל הזיופים, אתה משתדל להיות נטו אתה. עד כדי כך שאתה משתמש גם בכמות של אלכוהול שהיא תיכנס לדם כדי שתתנדף מכל הדברים המעכבים. ראינו, ראינו אנשים בעלי מדרגה, כשהדברים המעכבים אינם, אז ראית איזה נקודה פרטית פנימית. עוד זאת הנקודה שאיתה נמנים על הפסח. זאת הנקודה שהרומנטיקה של הלילה מסייעת לגלות אותה. זוהי הנקודה שהיא באה לידי ביטוי בצלי, שאיננו מצריך שום דבר מחוץ לו. אלא שאותה נקודה אינדיבידואלית, שפותחת בשקלים, דיינו, שא את ראש, וראינו שבזמן שקוראים את פרשת שא את ראש, משה רבינו מחזיר את הכתרים לישראל. זוהי קבלת תארי. אותם כתרים שכל ישראל קיבלו, בזמן שהם גילו שיש אנוכי. כשירד אנך לעולם מכוח האנוכי, אז כל אחד קיבל כתר. הוא קיבל את האני שלו. הוא שמע. וזה נאמר בלשון יחיד. דיברו על כל אחד ואחד. אנוכי השם אלוקיך, שלך.